החומר שירביץ לו. כאילו, מה... אז זה מה שהתכוונתי להגיד, שכשאנחנו, אנחנו היום לא מבינות בכלל את המציאות הזאת שהרב מדבר עליה, של גלות, של כמה שמדינה זה דבר, באמת אנחנו, כאילו בתנועת נפש הכי פשוטה שלנו, אנחנו לא מבינים את זה. את, את המקום הזה שכשהרב אומר, כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, האמונה שלו חייבת לגדול. אנחנו פשוט נמצאים בשלב שהיא מה זה גדלה בצורה מדהימה, כאילו כל המקום הזה של הביוק, מי שסיפרה לי שהיא קנתה את כל הרב חגי לונדין, שהוא מבאר את, את הספרים של הרב, את כל מיני מאמרים של הרב קוק. אתם מבינות, אנחנו אפילו כבר בשלב שאחרי, לא רק שהלימוד אמונה הוא כל כך מושרש בכתבי הרב, בתלמידם, ועוד רבנים גדולים שצמחו לנו בדור הזה. אנחנו כבר בדור שמפרש אותם שהם יהיו נגישים לכולם, לא רק למי שיושב במרכז הרב או בישיבה, אלא כל מי שרוצה יכול להבין את זה. אז לכן חשוב לי לחדד את הנקודה אותי. אז כיוון שהגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכחת לבוא, וצמיחת קרן ישועה בפועל מוכחת להיגלות, מיד השיגים מעכבים. ואי אפשר לאומה שתתאגד ותשיג בעומק חייה, את סוד גבורתה וציורי סידוריה, כי אם על פי דעות מזוכחות ומעשים היוצאים מתארתה של דעת השם אמת בבהירות היותר עליונה. הרב אומר לנו, השיגים מעכבים, נקודה. כל האמונה הקטנה, התפיסות הרוחניות הקטנות שהיו נחלתנו בגלות, עכשיו אני עושה סוגריים ומזכירה, בגלות היינו חייבים את התפיסות הרוחניות הפרטיות. זוכרות מה אמרנו? שזה היה התיקון, בטח אתם לא זוכרות, אני אזכיר לכם, שאחרי שנחרב הבית והיה מקדש שלמה בתפארתו. הרוחניות הייתה, היו חבלי נביאים הולכים ברחוב ומתנבאים, בסדר? ככה זה היה. כל מי שרצה להיות נביא היה הולך לבית ספר לנביאים. ככה הם חיו, הרוחניות הייתה פה. מי שרצה לראות את פני השם היה הולך לבית המקדש, היה רואה אותו בעיניים. לראות, לא רק לראות כהן גדול יוצא מבית קודשי הקודשים במוצאי יום כיפור, זה לא היה במוצאי, זה היה באמצע. אבל לעמוד ולהיכנס רק להריח את ריח הקטורת, לראות את השנה תמיד, את לא השנה תמיד, את השנה המערכה, עולה בקו ישר לשמיים, זהו, ודאות אלוקית מוחלטת. אז מצד אחד הם חיו בכזאת עוצמה רוחנית, מצד שני החיים הפרטיים היו ממש רחוקים מהשם, היה בהם גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים, פער בלתי נתפס. איך כאילו, נכון, אנחנו אומרים, אם רק השם היה עושה לנו פה איזה הופעה חינם, כולנו היינו נהיים דוסים, לא? כולנו היינו עולים לבנות בית המקדש, ברור. אז זה לא היה כזה ברור. הם ראו בהן, מה זה ראו? חשו בכל החושים את ריבונו של עולם, ועדיין החיבור לחיים הפרטיים, הפשוטים, הארציים, היה מנותק. זה היה בסוף בית שני, בסוף בית ראשון, בסוף בית שני, ולכן יש חורבן. והגלות היא ממש עוסקת בתיקון הזה של הפרט, של להכניס את השם לחיים בכל דבר ודבר. והרב אמר לנו, נפלא, בגלות זה עשה את פעולתו. אבל כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, מיד השיגים מעכבים. האומה לא יכולה לגלות את סוד גבורתה, תכף אני אקרא לכם איזה מדרש, היא לא יכולה לגלות מי היא כל זמן שאנחנו מחזיקים בתפיסות האמוניות הקטנות של הגלות. הרב אבינר, יש לרב אבינר, שואל אותך שאולי אני קוראת חכמה שאני יכולה לבוא פסקאות כאלה קשות שהרב קוק לבדי, אז יש לו ממש ספר שהוא מבאר הרבה חלקים מאורות, אז פשוט כאילו ממש זה, כאילו יש משפט ואז הוא מסביר לך אותו ואז שערות שאולי יותר גדולות מהעמוד, שמסביר את כל ההסבר שלו, אז מי שנתקלת באיזה פסקה שלא מבינה יכולה, אין לנו את זה פה, אבל כבר מבקש מיעקב שיצלם לה, אם היא רוצה, זה מה שאני עושה. אז הוא מביא שם בדיוק על המשפט הזה להבין מה זה סוד גבורתה, נכון הוא אומר פה, אי אפשר לאומה שתתאגד, שתהיה אומה, ותשיג בעומק חייה את סוד גבורתה וכולי וציורי סידוריה, כי אם עוד שנייה נסביר את ההמשך, אז הוא מביא שם על המשפט הזה של הרב קוק, שנבין מה זה אפילו, כמה שאפילו בימי אבותינו, זה לא היה קל לעם ישראל להיות משהו. אז המדרש הזה מדבר על דוד, עשה, יהושפט וחזקיהו. מכירות אותם? אי שם ספר מלכים, זוכרות? ספר מלכים זה חור שחור אצלי. לא מכירה בו כלום. הוא לא היה בבקיאות בתנך. אז אתם למדתם מלכים? מכירות קצת? כדאי לכם, תעשו חברותה. זה היה לבגרות, בימי זה לא היה לבגרות. ברוך אתה אדוני אלוהינו. איזה כיף לכם, אז אני לא למדתי. אז יאללה, מי שלא יודעת מלכים, זה עוד הצעה לחברותה. עד סוף שנה, תגמרו. אין מספיק זמן?
כן.
לא, אין מספיק חברותה.
הבנתי. תעשי נצליח. פרק בתנ"ך בשולחן שבת. עד 120 תסיימי. זה לקח מהפסיכומטרי שתמיד יש זמן. זה הדבר היחיד הטוב שיוצא מהפסיכומטרי, נכון? פתאום מגלים כמה זמן יש בחיים, שאפשר לעשות בו מלא דברים. כן, מעולה, מה הכבוד? אז מה דוד המלך אומר? נכון, דוד המלך הוא הרחיב, הוא ממש ביטא את מה זה מלכות דוד, בסדר? הוא ממש מבטא, הוא כיסא לקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה. השם כאילו ממש מתגלה דרך המלך, והמלך הוא הצינור שמחבר אותו לעם ישראל. ודוד המלך הרחיב את ארץ ישראל בחזון הכי מושלם, כאילו של איך ארץ ישראל הקדושה שלה צריכה להיות, דוד המלך הגיע למקום הזה. עכשיו שוב, שנבין, זה לא עניין נדלני, בסדר? כמה מטראז' או קילומטראז' יהיה בארץ ישראל, אלא זה עניין מהותי, איפה השכינה מתגלה בעולם. ואת זה דוד המלך מגלה, הוא ממש מרחיב, וגם המלחמות של דוד באומות או בגויים, נכון? כשהוא בא מול גוליית, ככה אפשר לראות את זה מאוד מזוקק, הוא אומר לו, אתה מחרף מערכות אלוקים חיים, המלחמה שלי עם האויבים היא בכלל לא מלחמה פיזית, זה לא עניין של שלטון, של מניות פוליטיות, זה פשוט מלחמה על דעת השם בעולם. והוא אומר על האויבים שלו, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד... תראות, הפסוק הזה מתהילים, נכון. אני אספר לכם פה בסוגריים, שבצעירותי, כשעבדתי בתור הכנס בבני עקיבא, אז המזכ"ל שלנו היה מרדכי יוגב. תראות אותו, היום חי. מרדכי יוגב, הוא היה חבר כנסת בממשלה הקודמת. והוא, כן. אז קראו לו מרדכי, מה אני אומר? וככה, מוטי יוגב, סליחה. והוא גם, הוא היה הרבה שנים אלוף ממש בצבא, עוד לפני שהיה מלא דוסים אלופים, היה ארבע, את גבע ראפ, אפי איתם, דרור ויינברג ומרדכי יוגב, הם היו רביעייה כזאת, שלפני שקמה מכינת אלי וכל המכינות שהכניסו מלא דוסים מהצבא, אז הוא הביא אותנו ליום הנהגה פה בחברון את כל הרכזים, ממש אני זוכרת, ישבנו בבית של הרב לייכר, זה היה לפני האירוע השבת שהיה לו, ואחר כך הוא, ממש אני זוכרת את זה, עמדנו בלמטה של בית הדסה, בשביל הזה שם, והוא קרא לדרור ויינברג שיבוא לדבר איתנו. זה היה ממש אירוע מכונן, ואז זה הפסוק שדרור אמר, כשהוא בא כאילו, ואני זוכרת שזה, כבר אז זה היה מדהים, שהוא ממש אמר, אני רוצה להמשיך את דוד המלך, לרדוף, זה השליחות שלי כאן, לרדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם, שאנחנו צריכות להבין שזאת מעלה רוחנית, זה לא מקום כוחני, נכון? כאילו הרב אבינר לוקח את המדרש הזה ומסביר על מה שהרב קוק כותב, שהאומה צריכה להבין את סוד גבורתה. זה התפקיד שלנו. כשעם ישראל, ואנחנו רואים את זה ביטחונית היום ב-100%, לא? כשלנו ברור מי אנחנו, מה חיינו, למה אנחנו נמצאים פה, מה זה בכלל כל המאבקים האלה על ארץ ישראל מול עזה ומול איראן, זה לא משנה בכלל. כשלנו ברור מה המשמעות שלנו, הכל לובש צורה אחרת לגמרי. אז לדוד זה ברור, אני יוצא לשדה הקרב, הוא היה מוביל את הכוחות, הוא ממש היה הולך בראש, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. יש לזה מחיר, נכון? מה המחיר שהוא בעצמו נלחם? מה? שהוא לא בנה על בית המקדש, כן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה עשית מעשה עצום, אבל באמת יש לזה מחיר, הידיים שלך הן מגואלות בדם, אתה לא יכול לבנות את בית המקדש ששמו שלום. אתה לא יכול להיות במדרגה הזאת, אבל זה קשה לקבל את זה. אבל זה ממש כל אחד יש לו את התפקיד, כן, זה. את התפקיד שלו במציאות. ואחריו בא עשה. עשה המלך, הוא גם היה עסוק במלחמות השם, אבל תראו, כבר יש ירידה רוחנית. מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? אני רודף ואתה עושה. איך ארדוף, איך אהרוג, איך אומר שירה. ככה עשה אומר לריבונו של עולם, אני, לא, זה אני מקריאה לכם את זה, לא הכל אפשר לצלם, כמה מקורות אני אכניס לכם, זה קצת מוגזם, נכון? מה הוא אומר לו? עשה אומר, דוד המלך במעלתו הרוחנית, הוא ידע שכל אדם כשהוא הורג אותו, וזה מאוד קשה להרוג, נכון? איך אנחנו יודעים את זה? כי בשביל של פסח מה אנחנו לא אומרים? אנחנו אומרים הלל, אבל לא הלל שלם. ובגלל זה, נכון, ביום טוב ראשון של פסח אומרים הלל שלם. בשביל של פסח לא אומרים הלל שלם, עוד שנייה נגיד למה, ולכן גם בכל חול המועד לא אומרים הלל שלם. עשה הגיע אחר. מה? נכון, כי המטרה זה, שנייה רגע, דקה, כי, למה לא אומרים הלל שלם בשביל של פסח? כי הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, מעשי ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה, שנייה, ביום שלישי מה אמרנו על המעשי ידיי המצרים המרשעים האלה? שמגיע להם, נכון? אדר שאלה כל כך הרבה למה השם מקשיח את לב פרעה, כי מגיע להם עונש, הם כל כך התעללו בעם ישראל, בטח שהם צריכים לקבל עונש חמור, שיתבעו בים, אבל השם, זה טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, גם על הרשעים, בסוף חביב אדם שנברא בצלם, זה דבר שנאמר גם על הגויים, זה לא מחמאה רק לעם ישראל. כל אדם שנברא בצלם אלוקים, יש לו מעלה של קדושה, לא יודעת אם קדושה, יש לו, אני לא יודעת את כל החילוקים האלה של נשמות, של גויים ויהודים, אני לא יודעת. אבל יש לו מעלה של חביב אדם שנברא בצלם, נשאר שם, טוב? והשר אומר, אני לא מסוגל להגיד שירה, כשאני הורא גם גויים. דוד במעלתו הרוחנית הוא היה כל כך צמוד וככה עם ריבונו של עולם, שהוא מסוגל להגיד שירה ולהגיד, נכון, שירה זה הפרק תהילים הזה שהוא כותב, אחרי שהוא הורג את הגויים ומצליח להילחם ברשעה, כי הוא רואה בגויים רק את הרשעה. הוא ממש מצליח לזקק את המקום הזה והוא מצליח להגיד שירה. אבל כבר אנחנו רואים איך כשבית המקדש קיים, המעלה הרוחנית של עם ישראל היא צריכה ברור. אחריו בא יהושפט, ואומר, אז השר אומר, אני מוכן לרדוף אחרי הגויים, אבל אתה תהרוג אותם. יהושפט אומר, אני אפילו לא מסוגל לרדוף אחריהם, אני אפילו לא מסוגל להילחם בהם. מי אומר את זה? אתם מכירות קצת אמירות של בצלם, של אם תרצ... של, נו, שומרים שתיקה, כל המקומות, מה הטענות שלהם? שהכיבוש? לא בטח שגורם למלחמה. הם אומרים, הכיבוש משחית, כל הפציפיסטים, פציפיסט זה אדם שהוא אוהב שלום, הוא משתחרר מהצבא כי הוא לא מסוגל להיות במצב של מלחמה. יש סעיף כזה, שאנשים ממש צריך להוכיח, כן, אבל זה לא קל להוכיח את הסעיף הזה, אבל...
אבל...
שלא מתגייס, מקבלים פטור. אחלה שיטה גם כן. אפשר שלי לא
פטור. בגלל שאתה מדמין אחד והמוכנית מאוד מאוד גבוהה, אז לא היה לו, הוא
באמת
אהב ובאמת אהב, אז בגלל זה הוא נכן להרוג אותם.
נכון.
אבל מה עושים שהם,
כאילו, הצבא שלנו
בסוף,
הוא
לא
יהיה,
לא כולם שם
נמצאים
באמור,
אני לא יודע. בגלל זה צבא זה דבר, א', קודם כל צבא זה דבר מאוד מורכב. נכון, בספר דברים יש פרשות שלמות שמדברות, כי תצא למלחמה על אויביך, זאת מציאות מורכבת במלחמה. גם כשדוד המלך יצא למלחמה, אנחנו... כשיום אחד תלמדו קצת יותר בספר שמואל, אז סתם, אני צוחקת. אני פשוט לומדת את הילדים שלי למבחנים, בגלל זה אני לומדת. אבל זה נורא כיף, דווקא זה המקצועות הכיפים ללמוד אותם. אבל נכון, אנחנו רואים שזה היה מציאות לא פשוטה. אבנר בן נר ונלחם ביואב בן צוריה, וכל הסיפורים שם, זה פרקים, מה זה קשים להבין אותם רוחנית? כאילו, לא את הטכני שלהם, את הפשט. זה באמת מציאות מאוד מאוד מורכבת שדה הקרב. ולכן יש עליה הנחיות רוחניות והכוונות רוחניות מאוד מאוד קשוחות. יש את יפת תואר, יש שם עוד דברים, לא יהיה יתד על אוזניך במחנה, כאילו יש ממש הרבה דברים שכאילו צריך לשמור על קדושת המחנה, אפילו ללכת לשירותים אי אפשר בתוך המחנה. כל הצד היצרי צריך ממש לשמור אותו ולגדור אותו במלחמה בצורה מאוד מאוד חזקה, בגלל שעסוקים שם בחיים במוות, אז כל היצרים מתפרצים בצורה מאוד מאוד חזקה, וצריך לשמור עליהם. צריך ממש לשים להם גבולות מאוד מאוד ברורים. יהושע... אז היום יש את הקוד האתי של צה"ל, נכון? שזה דבר שיש אותו כמעט רק בצה"ל, או לפחות הראשונים שיש אותו בצה"ל, אבל יש המון דיבור על למה יש מכינה לצבא. זה לא רק כדי להרעיל אותם וללכת ברבק להתגייס ולהיות הרמטכ"ל הבא, ולא רק כדי לעשות מדסים, אלא כדי לברר את כל הנקודות הרוחניות האלה. זאת באמת, גם מי שהולך לישיבה גבוהה עובר את הבירורים האלה, לא רק מי שהולך למכינה. אבל זה באמת בירורים רוחניים מאוד מורכבים, ואנחנו גם, אפילו כי אני אומרת, אפילו אנחנו רואים את זה בחיינו, שבחור דוס 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 הולך לצבא, זו התמודדות לא קלה. כאילו, זה לא קל להישאר דוס, לא כי אין לך זמן, בסדר? אלא כי... שוב, לא רק מהפן הטכני. זאת מסגרת שהיא מאתגרת את הנפש, את הצד הרוחני שבנו, את הצד...
אבל כל הזמן
מתאמנים למלחמה בצבא. או לא יודעת אם כל הזמן, אבל הרבה מהזמן.
כן.
כן. שי. כן. לא, זה שוב, זה לא, אבל נכון, שמלחמה שבסוף זה לקיחת חיים, שאתה צריך להתמודד, באמת צריך להתמודד עם מציאות לא פשוטה, זה לא קל להגיד, אנחנו שונאים ערבים שהורגים יהודים, נכון, אבל גם ברמה האישית שלנו, לפעמים אנחנו, כשיורדים לחברון, אז הילדים רואים איזה ערבי, פעם ראינו איזה ערבי המרבונה, נפלו לה, היא הלכה עם מלא שקית קאות של קלמנטינות, והכל התפזר לה על הרצפה, ואני כזה אמרתי, יו, איזה מסכנה, בסדר, לא עצרתי לעזור לה, אני מודה, אבל אני לא כזאת צדיקה. אבל הילדים, מה מסכנה? והילדים שלי, מה זה הרכבת טוטו שער, קיצור, הן מכירות את ההמשך. אני ממש קשה לי עם זה, זה באמת אבל תפיסה מורכבת, שהערבים הם בני אדם, קצת שניים אויבים שלנו. זה לא פשוט לחיות, להתעמת מול, באמבולנס, מישהו צורח, ואת צריכה לעשות לו בדיקה, ואת יודעת שזה שאת מעכבת אותו עכשיו, אולי תמנעי פיגוע, ואולי את מונעת ממנו לקבל טיפול רפואי שיציל אותו. זה התמודדויות מוסריות מאוד מאוד חריפות כל הזמן שאתה נמצא מול המקום הזה. זה לא קל בכלל. זה ממש... אז השר יהושפט אומר, אפילו אני לא רודף. אין בי כוח רוחני אפילו לצאת למלחמה. בחברון בטח, רק ברמה של...
אבל יש לי פעם פידה לשם, הוא אמר, אני בטוח...
צריך לאחותי, היא רופאה, כבר אשר אגיד שהיא רופאה, כבר לא לומדת רפואה. אז היא אמרה שיש גם בהדסה, במרכזים רפואיים גדולים, יש ממש, זה נקרא תיירות רפואית, שאנשים אפילו מהרשות הפלסטינאית, הם באים בתור תיירים למדינת ישראל כדי לקבל טיפול רפואי.
שזה...
אויבים שלנו? כן. מורכב. בסדר, גם אצלנו הולכים לתיירות רפואית,
כשאתם...
לא, גם אנחנו הולכים לתיירות רפואית, אבל לא למדינות שהן האויב שלנו, נכון? כשאת שומעת על מישהו שהולך לעשות ניתוח ראש בווינה, כי שם מתמחים באיזה סוג של גידול סרטני, זה אותו דבר. רק ששם, הרמה של הרפואה היא באמת, גם דברים מאוד בסיסיים.
אמא. אמא, ילד
זה לטפל בה. כן, זה מורכב, המציאות הזאת. כאילו, אני אומרת, בסוף, הטענות של שוברים שתיקה ושל בצלם, הטענות שלהם הם אמיתיות. אנחנו עוד נדבר על זה בעזרת השם, פסקה ד', כשיום יבוא ונגיע אליה. אבל הטענות שלהם, יש בהם אמת. זה לא שהם רק שטות. הם לא רק ממקום שרוצה להציק לעם ישראל. חס וחלילה, יש בהם הרבה אמת. איך עושים את זה? זה לא פשוט. כאילו, איך מגיעים למקומות איך פותרים את המורכבויות האלה? זה באמת לא פשוט. אבל שנייה, אנחנו חוזרים ליהושפט. יהושפט אומר, אני אפילו לא מסוגל לרדוף. בגלל שמלחמה זה אתגר רוחני כל כך במוסרי, כל כך קשה, אני אפילו לא מסוגל לעשות את זה. אני אומר שירה, כאילו יהושפט אומר לקדוש ברוך הוא, אני אהלל ואשבח אותך, ואתה תעשה לי את המלחמות. הקדוש ברוך הוא הולך איתו. זה בגלל עד החורבן, בסדר? להחזיק את אנחנו רואים כבר כששלמה המלך נפטר בימי הבן שלו, נכון? רחבעם, כבר המלוכה נקראת. זה לא קל להחזיק את מלכות השם בעולם. זה ממש כל ספר שמואל ומלכים, זה האתגר שלו. זה לא סתם זה מצד אחד הפסגה הרוחנית שעם ישראל יכול להגיע אליה, מצד שני להיות בפסגה לאורך זמן בצורה הנכונה, זה אתגר רוחני של העם, לא רק של המלכים. נכון, כמו שאנחנו אומרים היום, הממשלה היא לא ממשלה, היא בסוף הביטוי של המקום שעם ישראל נמצא בו, זה לא איזה קפריזה של כמה אנשים שמחליטים שם. זה איפה שעם ישראל נמצא, זה אנחנו צריכים לעבוד, לא רק על מי נבחר לכנסת. אותו דבר, המקום שהמלכות הייתה בו, זה איפה שהעם היה בו, וזה לא פשוט. בסדר, מזלנו שאומרים שהגאולה השלישית היא הגאולה האחרונה, אז זה יישאר איתנו. לא יודעת איך זה יקרה, כנראה העבודה הקשה שאנחנו עושים עכשיו היא תקבע בנו את המקום הזה. וחזקיהו אומר אפילו שירה לשבח אותך ריבונו של עולם על הדבר הזה, אני לא מסוגל להגיד. אני ישן במיטתי ואתה עושה. אתם מבינות מאיזה תרדמה... חזקיהו היה ממש צדיק. אחזור ספור מלאכים. הוא היה ממש, יחסית למלאכים שהיו לפניו, הוא היה יחסית למלכות ישראל שהייתה באותה תקופה, הוא היה ממש מלך צדיק. כן, אז הוא עד פעם. כן. אחר כך. אוקיי, אז אנחנו רוצים להאיר את עם ישראל לחזור לגבורה הפנימית שלהם. אבל מה הרב אומר לנו? איך זה יקרה? כי אם, נכון? כי אם זה, זה עכשיו התנאי. מתי עם ישראל יחזור למצב הזה? מה אתם אומרות? בנות, אורו ישנות מתרדמתכן. סתם, סתם, אני צוחקת. לקרוא, לקרוא, לא, הוא לא אומר לחזור לארץ. זה שורה 1, 2, 3, 4, 5, 6. כן, מה? באותה פסקה שאנחנו לומדות אותה כבר 17 שנה וחצי. לא, לא, לא דבר. נכון, זה תהיה לכם משלמה, שיהיה לכם מעניין. כן. כי אם על פי מה, מי התחילה להגיד? מאור מצילה אותנו. מה זה דעות מזוכחות? כן, ומעשים היוצאים, תראו, המעשים הם לא עיקר, היוצאים מתארתה של דעת השם אמת. העבודה שלנו איפה היא? באיזה שדה? של התורה. זאת היא הסיבה שכוח שלילי גדול מתעורר בעקבה דמשיכה. בחוצפה... כן, כן, אבל מה הוא אומר? שזה לא כל כך הצליח לנו. זאת היא הסיבה שכוח שלילי גדול מתעורר בעקבה דמשיכה. בחוצפה סגיעה. בשלילה הזאת תבאר את כל מה שהוא כהה במושגים האלוקיים והתלוי בהם בכללות האומה. מה הוא אמרנו? זאת היא הסיבה. עכשיו הוא מסביר לנו מה קורה סביבנו. מה זה כוח שלילי גדול מתעורר בעקבה דמשיכה? מה זה הכוח השלילי הגדול? אה? מה? החוצפה שמה היא מביאה? כפירה. ושלילה הזאת תבאר את כל מה שהוא כהה במושגים האלוקיים והתלוי בהם בכללות האומה. מה המטרה של כל הכוח השלילי הזה? את מה? איזה רע? ביור חמץ. איזה ביור חמץ עושים עכשיו? מה? אבל מה בגלות? את כל המושגים האלוקיים, את כל מה שהוא כהה במושגים האלוקיים. הרב אומר לנו, תקשיבו, אני ניסיתי, לא הרע, כאילו השם אומר לנו, ניסיתי להביא לכם תורה, אמונה, שתתפתחו בזה בדרך הטוב. תבררו לבד את מה זה לחזור לארץ ישראל. אמרנו את זה, הרב קלישר, הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א וכו וכו. לא הצליח, לא עבד. לא לקחתם את זה בשתי ידיים ועשיתם בירור רוחני שיביא אתכם לבירור למה ארץ ישראל, למה עם ישראל צריך לחזור לפה. מה המשמעות של להיות עם, מה המשמעות של להיות מדינה. לא עשיתם את זה. אז עכשיו מה אני מביא? כוח שלילה של חוצפה, של שאלת שאלות עד היסוד, של כפירה, זה הכפירה, בסדר? שהיא אומרת, אני לא מוכנה לקבל את זה, אין אלוהים. מה אכפת לי ממה שאתם אומרים? אני רוצה ללכת אל ה... אז זה היה על קארל מרקס והמרקסיזם, כאילו זה היה חזות הכל, או ממש להקים מה שדיברנו, נכון? זוכרות את כל השירים האלה שציטטנו כאן, נכון? לא אכפת לנו מהתורה, היא לא רלוונטית, זה מה שהדור הצעיר בעצם אומר. זה לא שייך לחיים שלנו. הכל, התורה הזאת, היא משעממת, היא מיושנת, היא לא מגלה לנו כלום, לא על עצמנו, לא על העולם שבו אנחנו חיים, לא על המדינה שאנחנו רוצים להקים, נזרוק אותה לפח. הכוח הזה של השאלה של הכפירה, הוא מכריח אותנו לבוא ולברר מה זה דעת השם באמת, מה זה המושגים הרוחניים המזוכחים. אם לא הייתה שאלה, אם לא הייתה כפירה, היינו ממשיכים להיות באותה רמה רוחנית נמוכה. כל השאלות האלה מביאות את הרב, את כל תלמידיו, את כל חבריו, לברר, לברר, לחדש את המושגים הרוחניים עוד הפעם. עכשיו, מה הבעיה? מה הנזק של זה? שכבר יש כפירה. נכון, יש ביטוי נוראי ששופכים את המים עם התינוק, אתם מכירות את זה? אני שונאת את הביטוי הזה. שלפעמים אתה עושה משהו טוב, אבל אתה גורם לו הרבה נזק. כאילו, אל תשפוך את האמבטיה, את המים של האמבטיה עם התינוק, אתה רוצה לרוקן את האמבטיה. זה ביטוי נוראי, אבל כמה אני ממש מרגישה שהוא בדיוק... מה? לא, זה מה שבאים להגיד, שמרוב שאתה מתלהב לעשות סדר, תרגע, יש פה תינוק במים האלה. תוציא אותו קודם, תשמור עליו, תעטפי אותו במדי הזה. התינוק זה הקיום שעם... זה ביטוי, מחריד. היום לא כל כך משתמשים בביטויים, רק אומרים אימא למטורף, נכון? ביטויים זה כזה דבר של הסכנות. או מורות ללשון. תמיד זה מצחיק אותי שמלמדים את זה אותם בכלל בבית ספר. מתי הם יגידו את זה בחיים שלהם?
זה למה עדיין ביטויים?
אז הנה זה בשביל הפסיכומטרי. כן, כן, כן. הנה תראי, זה מה ש... אז רגע, זה המשפט הבא. אף על פי שנורא הדבר לראות שכמה ענייני אמת, מידות טובות, מצוות וחוקים הולכים ונשטפים נעקרים לכאורה על ידי זרם השלילה. נכון? מה הרב אומר לנו? עצור, עצור, מרוב התלהבות לברר מחדש את מושגי האמונה. וואו, כאילו נצא מפה ונגיד הכפירה הכרחית. איך לא חשבנו עליה לבד? בטח שהיה צריך שתהיה כפירה, שתכריח את עם ישראל לברר הכי לעומק את כל המושגים. תעשה שידוד מערכות לכל התורה, לכל המקום הרוחני שלנו. הכל, הכל, הכל עכשיו נלקח בחשבון מחדש ונלמד לעומק מחדש. רעיון מצוין. אבל הרב אומר לנו, תעצרו. יש לזה נזקים. כמה ענייני אמת, מידות אבות. השם ישמור, כמה ריחוק מתורת השם אמת. כמה מוסריות נעלמת מאיתנו, כמה פריצות אנחנו חיים בה. השבוע הזה נראה לי הרג אותנו. חומש בתחילתו, הרב ולדר, הרב סליחה לא התכוונתי להגיד, חיים ולדר באמצע איתו, הרגו אותנו, כאילו באמת, השם, תן לנו קצת, משהו. זה בדיוק זה מה שהרב כותב, כמה ענייני אמת ומידות טובות, מצוות וחוקים. לפעמים אנחנו מרגישים שהעולם מאבד את זה, ביחס לדברים כל כך בסיסיים. זה לשפוך את המים עם התינוק. בסדר, טלוש? מה?
כאילו,
זה
לא
ממש משוויות.
איך זה שכל מה שקורה, מה שאתה ימשיך
לדעת,
זה לא משוויות.
בגלל זה, הרב, בתחילת הפסקה א', הוא כותב לנו שמי מרגיש את הכאב של הכפירה? אדם ששם לב. דיברנו על זה בתחילת פסקה א', שאנחנו, מי שיש לו הרגשה עדינה בלבבו. אנחנו לא רוצות להיות אנשים אטומים. אנחנו רוצות, פעם שמעתי את הרב קשתיאל, שנה שעברה, לא היה שנה שעברה, אולי כן, לא זוכר. הזמנים קצת מבלבלים לי. בתחילת הקורונה, בקיצור, אז עשינו שיעורים כזה, לא יודעת, מתישהו בקורונה, עשינו שיעורים לבוגרות, בגלל שתמיד אנחנו מזמינים לפה בוגרות וזה, ולא היה אפשר, אז עשינו שיעורים לבוגרות בזום. ואז היה שיעור ממש יפה עם הרב אליעזר קשתיאל, והייתי בו, הידד, אלי, כל הכבוד, זה לא היה מובן מאליו. ואז הוא ממש דיבר על זה, שהיום, נכון, כשמי שהולכת ללמוד עבודה סוציאלית, מה אומרים לה? אל תקחי ללב, ומי שהולכת ללמוד אחיות, אל תיכנסי כאילו יותר מדי עמוק לזה, ואיזה מורה, לא תפרידי בין העבודה לבין הבית, ושזה לא יערבב אותך. אז בסדר, הוא לא התכוון שתהיי כל היום עם הטלפון, או כל היום עסוקה, ולא יהיה לך גבולות. אבל הוא אומר, כל התפיסה הזאת של אל תקחי ללב, הפוך, תקחי ללב. אני לא אומרת שצריך כל היום, ברור שצריך הפרדות, בסדר? אבל מה הוא, וגם הוא התכוון לזה שצריך הפרדות, אני לא יכולה ללכת כל היום עם הצער שאני פוגשת בעולם. אבל הוא התכוון להגיד, אנחנו לא רוצים להיות אנשים קרים. אנחנו לא רוצים להיות אנשים אדישים. אנחנו לא רוצים לראות אנשים שעוברים ליד קבצן ברחוב ורק שמים לו 10 אגורות וזה לא מדבר אלינו בכלל, הסבל שלו. אנחנו, השם רוצה את הלב שלנו, רחמנה, ליבה ביי, זה ממש המשפט האהוב עליי, נכון? אלוקים רוצה, ותראי, זה לא כתוב אלוקים, זה רחמנה, זה הצד הכי רחמן של הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה את הלב שלנו. נחפש אחר כך ברב גוגל. נכון? בטח שיש איזה מקור, זה נראה לי משהו מראה. לא יודע. לא, נראה לי זה מחזל, אבל. נחפש את זה. בסדר? מה הוא אומר? אני רוצה את הלב שלך. חי. מרגיש, מחובר, נכון, זה גם כואב, זה כואב לראות את כל הצעדה המדהימה הזאת. שבוע שעבר ישבנו עד 1 בלילה לראות את הסרטונים ולשמוע את החוויות של הנציגה של משפחת מרציאנו שהלכה ושהצילו אותה בנות מדרשת שירת חברון והחזירו אותה הביתה. מאוד, כי לא היה שום דבר אלים בפינוי, אם היה או עלייה הייתי. היו מאמנים. נכון, אבל לפעמים דברים שאמורים להיות הם לא בסוף כמו שהם.
אבל בכלל היא כבר
שנייה, רגע. נכון, ובסוף למחרת בבוקר את שומעת שפינו שם. אני רוצה לכאוב את זה. זה כואב להרגיש, נקודה. זה גם מאוד משמח להרגיש. בסדר? וזה מאוד מטלטל להיות בפערים שהדור הזה מביא איתו. אנחנו כבר לא בהתחלת הגאולה, אנחנו באמצע הגאולה. לא, אני מקווה שאנחנו לקראת הסוף, יותר מאשר באמצע. אבל נכון? אבל אנחנו רוצים להרגיש, השם רוצה את הלב שלנו פועם, חי. כל אחת צריכה לחשוב, איך אני לא נהיית אדישה? איך אני עוזרת לעצמי? עכשיו, האדישות היא בעצם מנגנון הגנה, טוב? כי באמת קשה לנו, קצת דיברנו על זה בסוף הפסקה הקודמת, שאמרנו, הלב נעשה כמו אופרת, לא זוכרת, יצוא כמו אופרת, איך הוא בדיוק כותב את זה? כי מרוב שקשה, אז האדם אומר, אז אני סוגר את הלב שלי, אני לא יכול כל כך הרבה להיות בכאב הזה. אז אני אשים תריס, אני לא ארגיש, אני לא אתעניין, אני לא אגע בחיים. לא, אנחנו ניגע בחיים, ונהיה בהם, ונחווה אותם, ונכאב, ונשמח, ונחזיק את הפער הזה ביחד, ונתפלל להשם שייתן לנו כוח לכוון את, את הדרך שלנו אל האמת, ולעזור לעם ישראל להגיע אל האמת. בסדר? אבל זה ממש חשוב המקום הזה. שאנחנו רוצות להיות כאן, אנחנו רוצות לחיות את החיים באמת. וזה לחיות את החיים באמת, להרגיש. את רצית להגיד?
כן,
אני רציתי.
שאני אומרת שזה כאילו, זה ממש קשה, כי זה לא רק חטיפה, כאילו, חטיפה גם בחיים פרטיים, עמדו כאן, חשתי שתפוע אותי ממשהו. ואין לי כוח להתמלא לי מזה, באמת שאין לי כוח, גם בגלל שככה שעבוע, וגם כאלה. זה לא פשוט, זה לא רק חטיפה בצלה, זה כל הצלחים.
נכון, אבל בגלל זה אני כן מרגישה שהאדם צריך להכיר את עצמו. א', אנחנו רוצים להיות אנשים של חסד. בסדר? קודם כל, זה האב האמינה הראשונה שלנו. בסדר? המחשבה הראשונה, אנחנו בנות של שרה אמנו, של אברהם אבינו. בדיוק דיברנו בתוכנית בת מצווה על רבקה. אמרתי לדבורה, יאללה, אנחנו צריכים עוד תינוקת שנקרא לה רבקה, זה ממש עושה חשק ללמוד עליה.
אתה גם בתוכנית בת מצווה?
ברור. בשביל מה אני עושה אותה? נראה לך, אני בחורה אגואיסטית. אכפת לי רק מהילדים שלי. בסדר? ברור, קודם כל, המחשבה הראשונית שלנו זה שאנחנו רוצים להיות אנשים שרוצים לעשות טוב. עכשיו מה? יש תקופות בחיים שאני לא יכולה. בסדר? אני מודה ומתוודה. אני הייתי יכולה לחזור לעבודה פה בשבוע, ביום שקמתי מהשבעה. לא יכולתי. I'm very sorry. היה פה קשה, גם לרבנית, גם לשקד ומזל, גם לברכה חנה. הם עשו הרבה מהעבודה שלי. לא יכולתי, באמת, לא היה לי מקום בלב. הייתי צריכה זמן להתאושש, להקל. את מבינה? למה אני מבינה את הדוגמה הזאת? כי כדי להבין שלפעמים בחיים שלנו יש תקופות. בסדר, את לא צריכה ללדת רק כדי שיהיה לך אישור להתכנס רגע בעצמך, או לחזק את עצמך, או להגיד, אני לא יכולה עכשיו, מצטערת, מלא לי. בן אדם שהוא כל הזמן מלא לו, יש לו בעיה. טוב, אם הוא אף פעם לא יכול לתת מעצמו, נכון, מה חז"ל אומרים? אני, אפילו מהמעשרות שנותנים לך מעשר, תיתן צדקה. זה לימוד בשבילנו. לא משנה באיזה מקום נפשי אני נמצאת עכשיו. נותנים לך צדקה, תיתן מזה משהו. מה? אם אדם הוא אני. ממה שנותנים לך, תיתן. תמיד אתה צריך להיות צינור לשפע האלוקי, להעביר החוצה הלאה. בגלל שאנחנו רוצים להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא הטוב האין סוף? אני רוצה להיות טובה, אני רוצה להיטיב, אני רוצה לתת לעם ישראל משהו טוב. במה שאת יכולה תתני. מי שהוא כל הזמן במצב כזה של רק לקבל, רק אני מלא עכשיו, אני לא יכולה לתת החוצה, אני לא יכולה לשמוע אף אחד, זה בעיה. אבל אם יש לי עכשיו תקופה, רגע, חודש, שנה, בסדר. שאני צריכה עכשיו לבנות משהו בעצמי, קשה לי להכיל את זה. אני באמת לא אעשה לה טוב אם אני אתערבב איתה, זה יחליש אותה, זה יחליש אותי. גם את בת יקרה של השם, והשם רוצה שגם לך יהיה טוב. אם זה נקודה, נכון, לפעמים אנחנו צריכות להגיף רגע את התריסים ולהיות עסוקות ולהתחזק כדי שנוכל לבנות את עצמנו נכון, וגם להיות אחר כך בת טובה להשם ולעשות טוב לעם ישראל. במינון, כאילו לשים לב, להקשיב איפה אני נמצאת, מה עוזר לי. אבל גם בתוך תקופות כאלה אני יכולה למצוא משהו לתת החוצה. זה יכול להיות למשפחה שלי, זה יכול להיות, לא יודעת, תחשבי כאילו.
יש לי שאלה, כל העניין של החיבור, כאילו, בצד הזה, החסד, כאילו, אני מרגישה מאוד דורש חיבור ולהרגיש ולחבור, וכאילו, המון הכל מאוד מאוד כזה, אני מרגישה, אני מרגישה יחד. אני גם מאוד מאוד יצאתי מאוד פשוטי, אבל כאילו עד כמה יש מקום, כי יצא מאוד מאוד ערבות גם בסוף בעבודת השם, כי אני מרגיש מחובר, אז אני גם יכולה לתת מחרציים, אבל יש אני מרגיש מחוברת, אז אני אוהב את אל המערב, עושים קבלת שבת, עם
כלי נגינה,
כבר שבת. כאילו, אז עד כמה יש מקום לחיבור הזה? כי מצד אחד זה מאוד מאוד באמת מקרב, כי זה מה שאני לא אבורש. מצד שני, אני גם בסוף בתכלס,
אז איזה מזל שבדיוק שבוע שעבר הייתי צריכה לחפש איזה מקור, אז פתחתי משהו באמונת אלו, אני אפילו לא זוכרת את זה, אבל הוא כתב שם הרב טאו שצריך לדעת שבסוף עבודת השם מתוך החוויה היא דבר נפלא, אבל היא באה אחרי הטהרה של השכל, בסדר? יש מדרגות, גם לכוחות הרוחניים שבנו, יש מדרגות בהם. הכוחות יותר של החושים הם באמת יותר יצריים, בסדר? התיקון שלהם בבית המקדש, כשעבדנו את השם, נכון, מי שהיה מריח את ריח הקטורת, היה נהיה לו ערעור תשובה. מי שהיה שומע את שירת הלוויים, היה חוזר בתשובה. זה מדרגה כשיש בית מקדש, כשהטהרת השם אמת היא כאילו דוח, היא הכי הכי במקום שלה. כשהיום אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעבוד את השם רק מהכוחות היותר יצריים שלנו, מה שאמרת, חיבור וחוויה ואורות, ובאמת הכלים היותר ארציים שלנו, אם אנחנו נשארים רק שם, אנחנו עושים לעצמנו עבודה בעיניים. אי אפשר להישאר רק שם. אנחנו חייבים להכניס את הלימוד, את הכוחות, השכל הוא כוח רוחני יותר באדם מאשר, אפילו יותר מאשר, הרגש הוא גם כוח רוחני, אבל החושים הם כוחות יותר יצריים. הלימוד התורה הוא מחזיר אותנו לבירור הרוחני. אז מה אנחנו עושים עם הנוער? כל העבודה שלנו, אני חושבת שצריכה להיות, בטח הרב קשתיאל אמר לכם תשובות יותר טובות ממני, אבל אני חושבת שהעבודה שלנו צריכה להיות מתוך החוויה והחיבור לעורר רצון פנימי אמיתי לדעת אלוקים, איך, איזה מקורות, מה בדיוק נלמד. זה כל אחת כחוכמתה, אבל חייב להיות לימוד.
אני מרגישה שאני מחובר, שאני מרגישה שאני מחוברת, שאני לומד במדרשה וזה, ואני גם עדיין רק נכנסה עם זה, ואני לומד את תורה, וזה בסדר, אז אין אפילו למה לדבר, כי אני מרגישה מחוברת, מרגישה הכי כאילו דושת שבאה.
נכון, ויש פה הרבה עבודה להבין, שלא אני, נכון, אבל זה יש פה הרבה מאוד עבודה בדיוק. מה ששלחתי לכם אתמול על הרב אלישע וישליצקי, מי שראתה, זה היה כזה יפה, סתם אמרתי את זה לילדים אתמול בערב, אבל זה כל כך... אני פה כדי לעבוד אצל הקדוש ברוך הוא, לא הפוך. והתפיסה הזאת היום, מרוב שאנחנו מאוד מאוד מרוכזים בעצמנו, שזה גם חלק מהגאולה, ואנחנו גם נדבר על זה יום יבוא. בהמשך, בסדר? זה חלק הכרחי בתחיית ישראל שהאדם יאהב את עצמו ויהיה מרוכז בעצמו והפרטים ייבנו. יש בזה הרבה בלבול, שלפעמים אני שוכחת שאני עובדת את השם ולא את עצמי, שיהיה לי פה טוב, אז הרוחניות היא מיטיבה לי בחיים ווואלה, בא לי בטוב, כמו שגם לאכול בריא בא לי בטוב, או לא יודעת כל אחת לעשות כושר, או לא יודעת כל אחת מה ללכת לחוג קרמיקה. מה? לא בא לך בטוב לעשות כושר. דווקא אתרת ממש בחורה
שלי.
כן, אני אומרת, בא לך בטוב. וואי, זה קשה. אפילו אני לא הלכתי אתמול לרוץ. אני יושבת ואני אומרת לכול. אני בקבוצה דריסה. אבל לא הלכתי אתמול. הייתי ממש עצלנית. אני מצוננת. אני לא יכולה ללכת. אני אהיה חולה. מה? בואי, אבל אנחנו כבר בסוף. רצים 17 דקות, מה מרצוף?
איך אני אוהבת?
כן, התחלנו כבר. אני רצה 17 דקות, הייתם...
מה זה
17 דקות?
בשישית הייתי עושה...
לא, פשוט רצים כאילו כל פעם. כן, כל פעם... לא, כבר לא מעלים בכל פעם בדקה. סליחה, זה לא קשור לשיעור, אני מתנצלת. בסדר, את צודקת, אבל יש לזה עוד מורכבויות. זה לא בנוי רק מהמדרגות הרוחניות האלה. זה באמת, אני צריכה להסיט את המוקד של עבודת השם, וזה מאוד מאוד דק. נכון? חז"ל בפרקי אבות אומרים לנו, אל תעש את התורה קרדום לחפור בה. זה ממש דק, רק אני מול עצמי יכולה לדעת איפה אני עושה את רצון השם כדי לעשות את רצונו, ואיפה אני עושה את רצון השם כי זה נחמד לי. נחמד לי להיות דוסית, נחמד לי להיות חלק מהחברה הזאת. לא נחמד להיות דוסית? אבל טלו, שצריך למצוא בחיים איפה נחמד לי להיות בת של השם ולעשות את רצונו. נכון, אבל זה ביחד. אמרנו כאן פעם גם וגם? לא? פעם ראשונה. אז נגיד. נכון, זה היכולת שלנו. כשהמהר"ל מדבר כל הזמן, טל שחר החמודה, כשהמהר"ל מדבר כל הזמן על ידיעת ההפכים, הוא לא מדבר על עיקרון רוחני שהוא יושב ומדבר על בית המדרש. הוא אומר את זה עלינו בפנים, טוב? אני צריכה להחזיק את ההפכים שנמצאים בתוכי. שקל להיות, שאני רוצה להיות דוסית, ויש בזה דברים טובים, ושזה גם קשה לי, ומעיק עליי, ולפעמים גם מצמצם אותי. קודם כל, בפנים. מה?
זה לא סותר.
זה לא סותר, בדיוק.
כן, זה לא, כאילו ש...
קיצור.
קיצור.
לא בדבר הזה, רגע. רגע, רק אנחנו גומרים את הפסקה יותר, אבל לא אכפת לי, שנייה. שהרבנית לא תנדוח לי שוב שאני מאחרת. אז הנה, אנחנו יש לנו עוד משפט. אז מה הרב אומר? מה הרב אומר לנו פה? זה באמת כואב. עם כל זה שאנחנו אומרים, וואו, איזה תפקיד יש לכפירה? היא באה כדי לברר, הכוח השלילה הזה, החוץ פייסגה, השאלת השאלות על הכל. תשמעו, אנחנו חווים את זה בחיים שלנו בצורה הכי הכי יסודית שיש. מה זה עם? כל זה היום עם החוקה לישראל, מדינת כלל אזרחיה. מי צריך עמים היום? אתם מזמינות משאים, לא אני, נכון? מה? מה רע? תראו איזה בגדים יפים יש הטורקים האלה, לא יודעת, מאיפה הם בכלל שיין, אה? תאילנד?
איטליה.
איטליה, סבבה, כל מה אמרו לי פה מטורקיה, אני לא יודעת. נכון?
מה? לא,
אמרו שזה גדים. אמרו, מעניין מי אמר.
לא,
שאלתם אותם? הם ביטלו את זה.
לא, הם ביטלו שיין, אבל
לא. עלו על זה, מה הם סתומים?
כן. אבל אנחנו רוצים
לומר
שזה לא.
הרב מישהי אמר ש... יעקב אמר שאסור. אז הנה יעקב כיוון לדעת הרב פיקסלר, אז אנחנו מסודרים. בסדר? אז אנחנו יודעים, מצד אחד, אנחנו חייבים לברר את כל המושגים הכי הכי בסיסיים, מי אני, מה אני. טוב, הכי הכי עקרוניים לנו. אז מצוין שיש כפירה, אבל מצד שני, יש לה נזקים כל כך גדולים. איך אנחנו חיים ככה? מכל מקום. סוף סוף. הכל יצמח בטהרה וגבורה, בקדושה עליונה. הרב מבטיח לנו שלא נצא מפה חלילה בפחד, שמה יהיה עם כל הכפירה וכל השאלות וכל החוצפה וכל כוח השלילה הזה יבוא וימחוק לנו את הכל. הרב אומר לנו, בלב בלב עמוק של עם ישראל יש גרעין איתן, טהור ומרומם, שכל שלילה לא תגיע אליו. שלא משנה כמה כוח השלילה של הכפירה מתגבר בעולם ממטרות טובות. הגרעין האיתן הזה של כנסת ישראל לעולם, של נצח ישראל לא ישקר, כמובן אי אפשר לסיים שיעור בלי זה, נכון? הוא לעולם לא ייפגע. הוא נשאר בטהרתו וממנו, תראו איזה יופי, ואורו יזרח בתור אור חדוש על ציון, בגדולה מופלאה, למעלה מכל ציור, שכוחות דלים של נפשות עייפות, עייפות חומרית ורוחנית, של גלות ארוכה ודלדול, יכולים לצייר. הרב אומר לנו, אנחנו, גם אנחנו שנולדנו פה בארץ ישראל וחווים את הגאולה, גם אנחנו נפשות עייפות מהצרות הרוחניות של הגלות. עוד לא התנקנו מהם, עוד לא התנערנו מהם, לכן עדיין יש כפירה. אבל אנחנו צריכות להחזיק, לעצום עיניים ולדמיין את הר המוריה עם אור חדש על ציון תאיר, ונזכה בעזרת השם כולנו במהרה לאורו. ואנחנו בדרך, סבלנות, גם סבלנות וגם לעשות. וואי, ממש קשה שלא קונים בשולחנו. מה? בטח, אבל תחשבי, כל התפיסות של העולם המערבי שאנחנו נמצאים בהם עדיין, עם כל הדוסיות שלנו, אנחנו מאוד מאוד מושפעים מהם. מה זה זוגיות, מה זה איש ואישה, מה זה אומה, מה זה אגואיסטיות, מה התפקיד של האדם בתור פרט. בטח שאנחנו... כן, כן, אנחנו...
ממש בטוח.
אוי, הדבר הזה, תדעי לך, אני יודעת שזה נשמע מה זה חרדי להגיד את זה, שזה ממש אחת הרעות החולות, אבל זה באמת אחת הרעות החולות.